עוד אמרו שם, אנחנו מדברים על דף כ"ח, דף כ"ח עמוד ב' במסכת ברכות, נכון? עוד אמרו שם, הני י"ח כנגד מי? מת 18 ברכות ב-18, כן, 18 הברכות בתפילת 18, תפילת העמידה, כנגד מי? אומרת הגמרא, אמר רבי הלל ברי דרבי שמואל בר נחמני, כנגד י"ח אזכרות, הכוונה אזכרה של שם השם, שאמר דוד במזמור כ"ט, זה מזמור אבו להשם נעלים, שאנחנו אומרים בשבת, בקבלת שבת. רבי יוסף אמר, מוזכר שם השם באותו מזמור 18 פעמים. רבי יוסף אמר, כנגד י"ח אזכרות שבקריאת שמע. רבי תמחום אמר, רבי יהושע בן לוי, כנגד י"ח חוליות שבשדרה. אמר רבי תמחום, אמר רבי יהושע בן לוי, המתפלל צריך שיכרה, הכוונה במקומות שצריך לכרוע, כן? עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה. אולה אומר, מה ברור שיתפקקו כל חוליות שבשדרה? כפיפה כזאת שאתה יכול להרגיש שכל החוליות, את אדם יכול לעשות כפיפה כזאת, ואז לא כל החוליות מתפוקקות, כן?
בולטות.
מה?
בולטות.
לא בולטות. הרי מה זה החוליות? החוליות הן מסוגלות להתכופף. החוליות של השדרה, הן נותנות לך את האפשרות להתכופף. זאת אומרת, הן יוצאות מהמקום. זה, כן? אז הכוונה היא שכל החוליות תצאנה מהמקום. זה הכוונה. זה הכוונה להתפקקו. מה?
הממורה הזאת היא, מה הקשר עם הממורה הקודמת שלה?
לא יודע, לא, אני עוד לא יודע, רגע. הוא בינתיים מביא את הגמרא. לא, אני אגיד לך מה הקשר. דיברנו על כך שמתפלל צריך שיכרע. לפני כן, רגע, כן, אמרנו, אמר בשם הלוי כנגד
18.
כן, 18 ברכות כנגד י"ח חוליות שבשדרה, אז הוא כבר מזכיר, כיוון שהוא הזכיר את השדרה, או הזכיר את תפילת 18 כנגד י"ח שבשדרה, הוא אמר עוד דין שקשור לתפילת 18 שהוא גם כן נוגע לשדרה, כן? המתפלל, ואולי, רגע אחד, זה עוד דין בשמו של רבי יהושע בן לוי גם כן. הרי רבי יהושע בן לוי אומר את שני הדברים. רבי יהושע בן לוי אומר כנגד י"ח חוליות שבשדרה, ורבי תנחום בשם רבי יהושע בן לוי אומר, המתפלל צריך שיכרע שיתפקקו כל חוליות שבשדרה, כן? אז זה שני דינים שקשורים לתפילה שאמר רבי יהושע בן לוי. אולה אומר, עד כמה הוא צריך להתכופף, לכרוע, עד כדי שיראה איסר כנגד ליבו. עד כדי שיראה איסר כנגד ליבו. זאת אומרת, כשאדם מתכופף, אז הכיפוף, זאת אומרת, יש כיפוף כזה, יש כיפוף כזה. אז הכיפוף צריך להיות, אני מבין, שהכפיפה, אם אתה מתכופף בצורה כזאת, אז המקום הזה הופך להיות צר יותר. כך אני מבין. אז זה מה שהוא אומר, עד כדי שיראה איסר כנגד ליבו. המקום הזה יהיה מאוד צר, ואת הכפיפה תהיה כפיפה כל כך חזקה, כך אני מבין. אני לא זוכר מה שרשי אמר, אבל אני חושב שזאת הכוונה. כפיפה בצורה מאוד, מאוד דרסטית, מאוד, מאוד, מאוד חדה. כן? יש כפיפה כזאת, יש כפיפה כזאת. אדם מתכופף בצורה כזאת שהוא עומד בצורה של חטא, כן? הוא יוצר מין חטא כזאת על ידי הכפיפה. טוב,
וזה איסר?
איסר זה מטבע. איסר זה מטבע, כן? אחד, המשנה אומרת, אחד משמונה באיסר האיטלקי. איסר זה מטבע. רבי חנינה אומר, הנה, כיוון שנהנה הראשו, שוב אינו צריך, לא צריך לעשות קריאה מיוחדת.
אז מה זה?
מה? כיוון שנהנה ראשו, הוא עשה, הוא לא צריך לעשות עם הגב שום דבר, מספיק שיעשה עם הראש, כן? כיוון שנהנה ראשו שוב אינו צריך. אמר רבא, והוא דמצער נפשי, ומחזי כמאן דקרא, כמאן דקרא. זאת אומרת, אתה אומר כיוון שנהנה ראשו שוב אינו צריך, זה בתנאי שהוא מצער את עצמו והוא נראה כאילו הוא קורע, שואלת הגמרא, אמרנו שיש 18 ברכות בתפילת העמידה. הנתמן 19 אביה. יש 19 ברכות, כידוע. אמר רבי לוי, ברכת המינים ביבנה תקנועה. כנגד מי תקנועה? אמר רבי לוי, ברי דרבי שמעון, מה זה? אולי הלמד הזאת, אני באמת, אני לא, זה לא במקום. אמר רבי לוי, ברי דרבי שמעון, אולי ברי דרבי הלל, אני צריך לראות את הגמרא, מה הנוסח, לא משנה. כנגד אל הכבוד עיראים. לרב יוסף, אז באמת, יש עוד הזכרת שם במזמור לדוד, אומלם לא בשם המיוחד, אלא בשם כל, א' למד. אז כנגד אותו שם, תקנו עוד תפילה. כן? זה גם כן אחד מהשמות שאינם מחכים, שם כל. תסתכל איך כתוב שם. לרב יוסף, כנגד אחד שבקריאת שמע, אמרנו שבקריאת שמע יש 18 הזכרות, אבל גם האחד נבחן כאילו הוא הזכרה, המילה אחד בקריאת שמע. לרבי תנחום, אמר רבי שעה בן לוי, הרי 18 חוליות כנגד 18 חוליות שבשדרה, אתה אומר עכשיו 19 ברכות, אז הוא אומר יש עוד חוליה קטנה שבשדרה שאותה לא מנו, אז כנגד אותה חוליה תקנו עוד ברכה. עד כאן הקטע בגמרא. איך כתוב?
ברכות, נכון?
כן, הברכות חפכה עמוד ב', ברכות חפכה עמוד ב'. אמר רבי לוי, ברי דרבי שמעון, תסתכל, ביבנה תקנועה, כנגד מי תקנועה? קרא בקול, אני נשמע, לא משנה מאיפה, אתה כבר תפסת את המאמר.
אמר רבה?
כן.
כן, אמר רבה, והוא דמצייר נפשי, הוא מחזיק כמאן דקרה,
הלאה, הנתמן 19 אביאן, הלאה.
אמר רבי לוי, בברכת הצדוקים ביבנה תקנועה.
כנגד מי תקנועה?
אמר רבי לוי לרבי הלל.
אמר רבי לוי
לרבי.
לרבי הלל, אז יש פה טעות. אמר רבי לוי לרבי הלל. לשיטת רבי הלל. אמר רבי לוי.
כן.
לא ברי דרבי שמעון. אמר רבי לוי לרבי הלל. לרבי הלל הכוונה היא לרבי הלל שראינו מקודם. המימרה הראשונה הייתה אני י"ח כנגד מי? אמר רבי הלל ברי דרבי שמואל בר נחמני כנגד י"ח הזכרות שאמר דוד. אז אומר, אמר עכשיו רבי לוי לשיטת רבי הלל שהזכרנו למעלה, כן? הרי יש 18 הזכרות במזמור לדוד, אבל יש עוד הזכרה, אל. המילה כל הכבוד עירים, אז כנגד אותה הזכרה תקנו עוד ברכה. זה מה שהוא אומר. כן. אמר רבי לוי לרבי הלל, הכוונה לשיטת רבי הלל. עד כאן הקטע בגמרא. עכשיו נראה איך שהוא מסביר את הקטע. פירוש: כי מה שתקנו בתפילה 18 ברכות כנגד 18 הזכרות שבמזמור אבו להשם נעלים, וזה כי התפילה היא בקשה ומידת הרחמים שהוא מידת התפילה, ומדרגת הרחמים הם 18, וזה כי התפילה היא בקשה ומידת הרחמים שהוא מידת התפילה, ומדרגת הרחמים הם 18. ולפיכך דוד המלך במזמור אבו להשם נעלים, ששם הזכיר שבעה קולות, כל השם בכוח, כל השם באדר, כל השם, כן, כתוב המילה קול חוזרת 7 פעמים, שרצונו לומר שכל השם וכוחו אש, שהוא מידת הדין, מתפשט בכל צד, שהצדדים הם 6 כנגד 6 קצוות והאמצעי. באותו מזמור עצמו הזכיר 18 שמות כנגד מידת הרחמים שלו, שהיא מדרגה על מדרגה. וכמו שהזכיר 7 קולות כי כל השם וכוחו מתפשט במידת הדין ככל השבעה, בדהיינו בשש קצרות ובאמצעי, אחר כך הזכיר י"ח הזכרות כנגד מידת הרחמים, שמידת הרחמים מתעלה רחמים על רחמים עד 18 הזכרות, ודבר זה ידוע כי שם של השם שהוא מידת רחמים יש לו י"ב צירופים, ועוד יש כאן שישה צירופים בשלושת האותיות של שם בן ארבע. טוב, אז הוא רומז פה לדברים נסתרים יותר.
מה זה צירופים?
צירופים, מה?
י"ב צירופים.
זאת אומרת, הוא אומר, כי שם של השם שהוא מידת רחמים, יש לו י"ב צירופים. זאת אומרת, אפשר לכתוב אותו, אני חושב שזאת הכוונה, ב-12 צורות. יש ארבע אותיות שאפשר, זה נקרא צירופי השם, אפשר לכתוב אותם ב-12 צורות. ועכשיו נוסף על ה-12 האלה יש כאן שישה, אבל זה דברים נסתרים.
כן, זה לא נכון.
מה? למה זה לא נכון?
לא, כי יש פעמיים A.
אז כי יש פעמיים A.
לא, אז אפשר, כי יש פעמיים A.
אה, מי לא תגיד?
מי שרוצה לדעת מה זה, אני אצל לכם. בסיבורים יש בשם הבני שכר. בתפילת ראש חודש הוא אומר, כנגד 12 חודשי השנה, לכל חודש יש צירוף מיוחד. הוא מביא שם, לכל חודש יש צירוף מיוחד של שם. כן, שם, בסידור, אני לא יודע, בסידורים אשכנזיים יש. בשם הבני שכר. אז מה הוא אומר? טוב, לא משנה, הוא אומר, יש, מידת הרחמים באה לידי, גילוי במספר 18. לעומת מידת הדין, כמו שהוא אומר, שהיא מתגלה במספר 7. מידת הדין במספר 7, ולכן הוא אומר, כל השם בכוח, כל השם באדר, במזמור אבו להשם נעלים, מופיע, המילה כל, מופיעה 7 פעמים, זה כנגד, זה התפרטות של מידת הדין, ודוד המלך באותו מזמור שבו הוא מזכיר את מידת הדין, הוא מזכיר גם כנגד מידת הדין את מידת הרחמים, ומידת הרחמים כביכול צריכה להתעלות על מידת הדין, להתגבר עליה, כן, זה עניין. אז כן, לכן יש 18 שמות, 18 הזכרות במזמור לדוד, אבו להשם נעלים, יש 18 הזכרות.
מה הקשר עם הקולות?
18 הזכרות של רחמים, בבקשה?
מה הקשר בין הקולות למידת הדין?
אז הוא אומר, הקולות זה מידת הדין. זה גם כן הוא לא מסביר, אם הוא יסביר נשמע, אבל הוא אומר, 7 פעמים שמופיע המילה קול היא ביטוי התפרטות של מידת הדין, ולעומת זאת 18 הזכרות הם כנגד מידת הרחמים. זה מה שהוא אומר. בדבר זה ידוע כי שם של השם שהוא מידת הרחמים יש לו י"ב צירופים, ונוסף על 12 הצירופים האלה יש כאן שישה צירופים בשלוש אותיות של שם בן ארבע. כלל הדבר, ההתעלות של רחמים היא עד 18, ודבר זה הוא התבהר. וכאשר תעיין תמצא כי התעלות היא עד 18, ואין כאן מקום זה. זאת אומרת, אני לא רוצה עכשיו להסביר את זה.
כן.
ולפיכך אמר שתקנו חכמים 18 ברכות נגד י"ח שמות שלה. הגמרא אומרת בברכות שתפילה, כן, תפילה היא, הלשון של הגמרא, תפילה, יש ביטוי, תפילה היא רחמי, רחמים, תפילה היא בקשת רחמים. זאת אומרת, לכן בתפילה מביאים לידי ביטוי את 18 הזכרות שהם כנגד מידת הרחמים, או העשי של מידת הרחמים, כן? כי התעלות היא עד 18 ואין כאן מקום זה. ולפיכך אמר שתקנו רחמים י"ח ברכות נגד י"ח שמות של רחמים. ומי שאמר, אז זה ביאור אחד, כן? הביאור הראשון אומר 18 הזכרות שממזמור אבו להשם נעלים, אז הוא הסביר, התפילה היא בקשה ומידת הרחמים שהיא מידת התפילה, ומדרגת הרחמים היא 18. אחרי זה, מי שאמר כנגד י"ח הזכרות שבקריאת שמע, יש לך להבין מחלוקת החכמים, כי התפילה יש בה שלוש בחינות. הבחינה האחת מצד השם יתברך, שהיא מעלה שמתפללים אליו. מצד השם יתברך שהיא מעלה שמתפללים אליו. ויש עוד בחינה, מצד חיבור האדם המתפלל אל השם יתברך אשר מתפלל אליו. ולרבי הלל עיקר התפילה שמצד רחמי השם יתברך ייתן לו השם יתברך צרכיו. לכך תקנו 18 ברכות נגד מדרת רחמים של השם יתברך, והם י"ח שמות שנזכרו במזמור אבו להשם נעלים, כי אילו י"ח שמות נזכרים על השם יתברך כמו שפירשנו. אז עוד פעם, מה הוא אומר עכשיו? הוא אומר, התפילה יש בה שלוש בחינות. בחינה אחת מצידו של הקדוש ברוך הוא, צד השם יתברך, שהיא מעלה שמתפללים אליו. ויש עוד בחינה בתפילה, התפילה היא חיבור, כן, האדם באמצעות התפילה כמו שאמרנו, זה סוג של הידבקות בבורא. באמצעות התפילה האדם נדבק, מתקרב. אמרנו כבר, התפילה היא כמו קורבן, מלשון התקרבות. האדם בתפילה מתקרב אל הבורא. ובחינה נוספת, הוא אומר, עניינה של התפילה היא מצד הצורך של האדם, הצרכים של האדם. יש בבחינה מצד הקדוש ברוך הוא, יש בבחינה של חיבור בין זאת אומרת, שלוש מדרגות. מדרגה עליונה מצידו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא אומר, הבחינה האחת מצד השם יתברך שהיא מעלה שמתפללים אליו, כן? מצד השם יתברך שהיא מעלה שמתפללים אליו. אז זה מצידו של, זה מצידו של הקדוש ברוך הוא. האדם מתפלל, כשהאדם מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, זה ביטוי של מעלה של ריבונו של עולם. הוא מבטא בזה את מעלתו של הקדוש ברוך הוא. העובדה שאני מתפלל אליו היא מבטאת את מעלתו. הסברנו כבר, תפילה זה תלות. כשאדם מתפלל הוא מבטא את העובדה שהוא תלוי בבורא. אז התפילה היא ביטוי של מעלתו של הבורא. זה מצד הקדוש ברוך הוא. מצד בחינה נוספת, החיבור של האדם אל ריבונו של עולם. אדם מתחבר, כמו שאמרנו, מדבק בקדוש ברוך הוא, ומתקרב אל הקדוש ברוך הוא כשהוא מתפלל. ובחינה שלישית, זה מצד הצורך של האדם. האדם בתפילה מתפלל על הצרכים שלו. זה, אז שלוש בחינות יש בתפילה. אז הוא אומר, לכך תקנו, ולרבי הלל עיקר התפילה, אז ככה, אז יש פה שלוש בחינות בתפילה, שלוש בחינות מצד הקדוש ברוך הוא, מצד החיבור שבין האדם לבורא, ומצד המילוי צרכים של האדם. אז לרבי הלל, כיוון שרבי הלל אמר שמדוע תקנו 18 ברכות מצד 18 הזכרות שממזמור לדוד, ו-18 הזכרות שבמזמור לדוד, כמו שהוא אמר, הם עניין ביטוי, כן, התפרטות של מידת הרחמים כנגד מידת הדין שבאה לידי ביטוי באותו מזמור, כמו שהוא הסביר. אז עכשיו הוא אומר, רבי הלל תפס את העיקר בתפילת 18 כבנקודה האחרונה שהוא דיבר עליה, דהיינו מילוי הצרכים של האדם. התפיסה של רבי הלל שעיקרה של אמרנו יש שלוש בחינות ב-18, אבל לדעתו הבחינה העיקרית היא מילוי צרכיו של האדם, ומילוי צרכיו של האדם זה ביטוי של מידת הרחמים. אז לכן הוא אמר ש-18 הברכות הם כנגד 18 הזכרות שבמזמור לדוד. זה רבי הלל. עכשיו
את השיטה של רבי הלל מה אמר רבי הלל?
רבי הלל אמר שה-18 הברכות שאנחנו, שאת החכמים תקנו בתפילת העמידה, הם כנגד 18 הזכרות שבמזמור לדוד. אז הוא אומר עכשיו מה המשמעות של הדברים. יש אחד שאומר שהם כנגד 18 הזכרות שמזמור דוד, השני אומר כנגד ה-18 הזכרות שבקריאת שמע. מה המחלוקת? אז הוא אומר, המחלוקת היא מה נקודה. כולם מסכימים שבתפילת 18 יש שלוש בחינות, כמו שהוא אמר, יש בחינה של ביטוי, התפילה היא ביטוי למעלת הבורא. יש בחינה של חיבור בין האדם לבין הבורא, יש בחינה נוספת שהיא מצד האדם. התפילה היא מצד האדם, מצד הצרכים של האדם. לרבי הלל שאמר הוא מוצא שה-18 ברכות את 18 הזכרות שבמזמור דוד, פירושו של דבר שהוא שם את הדגש בתפילה על הנקודה השלישית. זה מה שהוא אמר. זה רבי הלל. עכשיו הוא יסביר את הדעה השנייה. ולמאן דאמר נגד י"ח הזכרות שבקריאת שמע סבר כי התפילה שהאדם מתפלל על השם יתברך, כי ראוי שייתן לו השם יתברך צורכו במה שהוא יתברך אדון ומלך אל האדם, והאדון ראוי שיהיה מפרנס את עבדו. ולכך, זאת אומרת, לא מצד האדם, מצד הבורא. אמרנו, הבחינה הראשונה בתפילה היא מעלת הבורא, מעלת השם יתברך. אדם מתפלל, כשאדם מתפלל הוא מביא לידי ביטוי את מעלתו של הקדוש ברוך הוא, את העובדה שהוא אדון. כשאתה מתפלל אל ריבונו של עולם, אתה למעשה מבטא את אדנותו. אתה, למה? כי אתה אומר אני תלוי בו. אז אומר את הדעה השנייה, זה מה שהוא אומר, למאן דאמר נגד י"ח הזכרות שבקריאת שמע סבר כי עיקר התפילה זה מצד ביטוי למעלת הבורא. כן, כי התפילה שהאדם מתפלל אל השם יתברך, כי ראוי שייתן לו השם יתברך הוא מבקש צרכיו, הוא מבקש את הצרכים שלו, אבל הבקשה של הצרכים היא לא מצידו כביכול, היא מצד הבורא. כיוון ברגע שאתה אדון על מישהו, אז זה מחייב אותך כביכול. האדנות שלך, השליטה שלך, מחייבת אותך לדאוג למי שנתון לשליטתך. כשאתה שולט במישהו, אז זה מחייב אותך לדאוג למי שנתון תחת שליטתך. אז זה מה שהוא אומר. כי התפילה שהאדם יתפלל השם יתברך, ראוי שייתן לו השם יתברך צורכו במה שהוא יתברך אדון ומלך אל האדם, והאדון ראוי שיהיה מפרנס את עבדו. ולכך תקנו כנגד 18 שמות שבקריאת שמע, כי קריאת שמע היא קבלת עול מלכות שמיים. מה זה קריאת שמע? דיברנו כבר. קריאת שמע היא קבלת עול מלכות שמיים שממליך האדם את בורו עליו, והמלך ראוי לפרנס את אשר תחתיו. לכך תקנו 18 ברכות בתפילה כנגד 18 השמות שבקריאת שמע, כי מבני שמלכותו יתברך הוא על האדם, ירחם על האדם וישמע תפילתו. וזה מתחיל ממנו. זה עניין, זאת הדעה שתלתה את 18 הברכות ב-18 הזכרות שבקריאת שמע. עכשיו, למאן דאמר כנגד י"ח חוליות שבאדם, כי החוליות הן קומתו. כן? החוליות הן קומתו של האדם. האדם עומד באמצעות החוליות שלו. כן? השדרה היא מחזיקה אותו כשהוא עומד. אז הוא אומר, כי החוליות הן קומתו. וכאשר הוא עומד לפני השם יתברך בתפילתו, מכניע כל קומתו כמו העבד שעומד לפני האדון שלו. לכך תקנו 18 ברכות בתפילה, שעל ידי שהוא עומד לפני השם יתברך כמו העבד שעומד לפני רבו, בזה מכניע כל קומתו לפני השם יתברך, ובשביל זה ראוי לרחם עליו. זאת אומרת, אנחנו אמרנו שהנקודה הבחינה השלישית שיש בתפילת 18 זה החיבור שבין האדם לבין הבורא. החיבור, התפילה עניינה לחבר את האדם אל הבורא. עכשיו הוא אומר, באיזה מובן אתה מחבר? באיזה מובן אתה מחבר בתפילה? המובן של החיבור בתפילה הוא בעובדה, כמו שאומר, אני עבדו, אני עומד לפניו כעבד. העמידה של האדם כעבד לפני האדון היא מגלה את היחס שיש בינו לבין האדון. כשאני עומד כעבד לפני האדון, מקודם כשאמרנו הבחינה השנייה שהוא דיבר עליה כנגד 18 הזכרות של קריאת שמע, הוא לא בא מצד כמו שהוא אמר, התפילה, זאת הבחינה הראשונה שהוא הזכיר. אתה מתפלל כדי לבטא את מעלת הבורא. אבל לפי לפי וממילא כיוון שהוא השליט, הוא המולך, אז ממילא הוא צריך לדאוג לנתינים שלו. זה עניינה של התפילה. את בקשת הצרכים היא באה כדי להראות את מעלתו של הבורא. אבל כאן הוא אומר, הבחינה השלישית שלו, כן, כמו שהוא אומר, כי מפני שמלכותו התברך על האדם, סליחה, למען דאמר כנגד יותחי תרוליות שבאדם, כי החוליות הן קומתו, וכאשר הוא עומד לפני השם התברך בתפילתו, מכניע כל קומתו, כמו העבד שעומד לפני האדון שלו. לכך תקנו 18 ברכות בתפילה, שעל ידי שהוא עומד לפני השם התברך כמו העבד שעומד לפני רבו, בזה מכניע כל קומתו לפני השם התברך, ובשביל זה ראוי לרחם עליו. יש לך לדעת,
ולכן לפי מספר החוליות,
כן, ויש לך לדעת שכל אלו שלושה חכמים דעת אחת להם כאשר תבין, כי כל אלו דברים הם, או דיברות, הם יותחת הזכרות שבאבו להשם נעלים, וכן יותחת הזכרות שבקריאת שמה, וכן יותחת חוליות שבשדרה, הכל רמז אחד. ולעומק הדבר, זאת אומרת, מצד אחד המהר"ל הסביר שכל אחד מגלה בחינה מסוימת בתפילה, כמו שהוא הסביר, אבל בסופו של דבר הוא אומר הכל הולך לאותו כיוון. זאת אומרת, זה רק פירוט של מגמה שבסופו של דבר יש מכנה משותף לכולם. זה ברור, המספר 18, אבל זה לא, הוא אומר, זה לא רק סתם המספר, אלא בעומק למעשה כולם אומרים את אותו דבר, הכל רמז אחד, ולעומק הדבר אי אפשר לכתוב עוד מזה. ויש לך לדעת כי החוליות שבשדרה הן מחולקות, י"ב חוליות שיש להן צלעות גדולות כאשר ידוע, כן? יש י"ב חוליות שהן מחוברות לצלעות, אבל יש 6 חוליות שהן בלא צלעות גדולות. אז הוא אומר, גם בתפילה אתה רואה שהתפילה מסודרת, 12 ברכות אמצעיות ו3 ראשונות ו3 אחרונות, נכון? זה מה שהוא אומר. וכן תמצא בתפילה שמחולקות 12 ברכות הם צורכי האדם, ואילו 3 הראשונות ו3 האחרונות הם שבח המקום, שבח והודאה. ומזה תדע כי כל אלו דברים הם בחוכמה עליונה. וכן תמצא ג' אותיות משם בין 4 אותיות על ידי גלגול, שוב, זה רמזים בעניינים יותר נסתרים, כן. וכן תמצא 3 אותיות משם בין 4 אותיות על ידי גלגול, נעשה ממנו 6 שמות. וכשתצטרף עוד על אלו 3 אותיות האי האחרונה שבשם הגדול, נעשה מזה י"ב שמות, כמו שידוע, הוא חוזר על מה שהוא אמר, כן. קודם, והם י"ח שמות של רחמים. וגם מזה תבין כי 6 שמות נעשים מן צירוף 3 אותיות של שם הגדול, וכנגד זה תקנו 3 ראשונות ו3 אחרונות, הכל שבח המקום, ותקנו י"ב ברכות כנגד י"ב שמות היוצאים מן השם, כאשר תחבר לו האי האחרונה, ואילו ברכות הם צורכי האדם שמושפעים אל האדם, הוא אומר, לא סתם, מצד האי האחרונה של שם, מצד האי האחרונה של השם. שוב, הדברים פה הם יותר נסתרים, ואבין הדברים האלו מאוד, כי דברי חוכמה אין תכלית, אין סוף הכוונה לעומק שלהם, כלל הדבר בכל הדברים אשר ביארנו למעלה, כי 18 ברכות שתקנו רחמים הם של רחמים, ובמידת הרחמים יש 18, כמו שהוא אמר, וכאמר שם, כי למלשינים אל תהיה תקווה, תקנו לפי הדעת של כל אחד ואחד, כי יש מדרגה קטנה עוד, והיא באחרונה ובסוף. ולפיכך, כנגד זה תקנו ולמלשינים אל תהיה תקווה, וכל המינים כרגע יובדו, כי במדרגה הקטנה הזאת שייכת המינות, כי בקטון יש לו מקום לצאת מרשותו, מה שאין שייך בגדול, ואבן זה. הברכה הזאת, והמרה אומרת, למה תקנו אותה? כנגד המינים. כנגד המינים הכוונה, הכופרים בשם, המינים הכופרים בשם, הנוצרים, כן? הכל פנים, זה ברכה שתקנו אותה בזמנה בשביל צורך מיוחד. אז הוא אומר, ולפירוש, ולפיכך כנגד זה, יש מדרגה קטנה עוד, והיא באחרונה ובסוף, כמו שהוא אמר, יש חוליה קטנה שמלכתחילה לא מנעו אותה בכלל, אבל היא קיימת. אז כנגד אותה חוליה קטנה, אז הוא אומר, זה מדרגה קטנה, והיא באחרונה ובסוף, ולפיכך כנגד זה תקנו ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל המינים כרגע יובדו, כי במדרגה הקטנה הזאת שייכת המינות, כי בקטון יש לו מקום לצאת מרשותו. מה זה מינות? מינות פירושו של דבר אדם שמוציא את עצמו מרשותו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא כביכול לא מבין, כן, הוא כופר בעובדה שהוא נמצא תחת רשותו. זה המשמעות של מין. כופר בעובדה, לא מכיר בריבונותו של השם, כופר בעובדה שהוא נמצא תחת רשותו. אז אומר המהר"ל, היכולת הזאת לכפור ברשותו של השם היא כי בקטון יש לו מקום לצאת מרשותו, מה שאין שייך בגדול. זאת אומרת, במדרגות יותר גבוהות, רוצה לומר, המינות לא שייכת למדרגות גבוהות, היא שייכת למדרגות הנמוכות ביותר. ולפיכך, במזמור אבו נגד המדרגה הזאת אל הכבוד יראים, זאת אומרת, הביטוי של הברכה הזאת הוא בשם, אבל לא בשם הגדול, אלא כביכול באחד השמות שאינם נמחקים, אבל זה לא השם המיוחד, אלא כנגד אל הכבוד יראים, בקריאת שמע, זה אפילו לא שם, אלא המילה אחד, כנגד המילה אחד שבקריאת שמע אמרו, תקנו את ברכת ולמלשינים, ובאדם יש חוליה קטנה. זה שהגמרא אומרת שמלכתחילה לא תקנו, בסוף תקנו ומצאו כביכול איזושהי אסמכתה לתקנה הזאת, זאת אומרת לברכה הזאת יש גם כן איזה יסוד, אבל היסוד הוא יסוד קטן, אז הוא אומר זה משמעותי מאוד, ובזה יוצאים מן הכלל. זאת אומרת, רואים את זה בכנגד. הרי אומרים, למה תקנו את ברכת ולמלשינים? הרי יש 18 אזכרות במזמור לדוד, הרי יש עוד אזכרה. הרי האזכרה הזאת, אבל היא לא שווה לאזכרות האחרות. האזכרות האחרות הן שם המיוחד. האזכרה הזאת היא גם כן אזכרה, אבל היא לא באותה מדרגה. נכון, זה בדיוק רוצים להגיד לך, שבאמת הברכה הזאת היא ברכה במדרגה מיוחדת, מדרגה קטנה. אותו דבר במילה אחד בקריאת שמה. אחד זה לא אזכרה. זה קבלת עול מלכות שמיים, אבל לא אזכרה. אבל כנגד האחד תקנו עוד ברכה. אותו דבר, החוליה הקטנה שבשדרה, כן? החוליה הקטנה שבשדרה, משהו כביכול יוצא דופן לעומת השאר. זה מה שאומר. הלאה, פרק י'.
איך זה
הרב? כן,
מבין שזאת חוליה יותר קטנה וכו', אבל ביתרון שלה היא פשוט כאילו כופרת בכל העיקר, כל העיקר של החוליות האחרות, היא לבטא את המעלה, ופה יש מינות שזה הפוך על הפוך.
אז הוא אומר, בגלל, הוא אומר, למינות יש אחיזה, ואת המציאות של המינות, המציאות של הכפירה, היא שייכת למדרגה הנמוכה ביותר. זאת אומרת, כשאנחנו עוסקים במדרגות גבוהות, אפילו לא במדרגות הגבוהות, אלא בכל המדרגות, פרט למדרגה, האמינות, היציאה מתחת, האפשרות לצאת מתחת רשותו של הקדוש ברוך הוא, שייכת למדרגה הנמוכה ביותר, לא שייכת למדרגות הרגילות. המדרגות הרגילות בהן, כמו שהוא אומר, לא שייכת יציאה מתחת רשותו. מציאות המינות, מציאות הכפירה, שייכת למדרגה מאוד נמוכה.
השאלה שלי, למה היא שייכת בכלל?
הפירוש הוא כנראה זה הבחירה. יש בחירה, הרי יש האדם הוא יצור שניתנה לו בחירה. אז אם ניתנה לו בחירה, זה כמו שאתה תשאל למה בכלל צריך רע במציאות. צריך את הרע כדי שאדם יוכל לבחור בין הטוב לבין הרע. זה האדם. האדם הוא יצור שנברא שיהיה לו בחירה. אז גם למינות יש תפקיד, אתה מבין? גם למינות, גם לכפירה יש תפקיד, כי זה חלק מהבחירה. אבל צריך לדעת שהכנגד שלה הוא במדרגה, המינות שייכת למציאות, למדרגה היותר נמוכה במציאות. זה מה שהוא אומר. כן, פרק י'. בפרק אין עומדים תנו רבנן אילו ברכות שהאדם שוחה בהן. כן, אדם צריך לכרוע בתפילת 18 בשלוש ברכות. אילו ברכות שהאדם שוחה בהן? באבות תחילה וסוף, כן? בשתי ברכות, יותר נכון, בשתי ברכות. באבות תחילה וסוף, בהודעה תחילה וסוף. בברכת אבות אדם שוחה בתחילתה ושוחה בסופה. בהודעה, בברכת ההודעה, אדם אומר מודין, אז הוא צריך לכרוע. וגם כשהוא אומר ברוך, בסוף הברכה, ברוך אתה השם, כן? הטוב שמך ולך נאה להודות, אז הוא אומר ברוך אתה השם, צריך לכרוע. ואם בא לשוח בסוף כל ברכה וברכה ובתחילת כל ברכה וברכה, מלמדים אותו שלא ישחה, לא טוב. הברכות שאדם שוחה בהם הם בדווקא שתיים, לא יותר. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי שוע בן לוי משום בר כפרה, הדיות כמו שאמרו, הדיות כמו שאמרו, סליחה, כהן גדול, הדיות כמו שאמרו, הכוונה כמו שאמרנו. הדיות הכוונה היא אדם רגיל. אדם רגיל שמתפלל צריך לכרוע בתחילת שתי ברכות ובסופם של שתי הברכות, לא יותר. כהן גדול כשהוא מתפלל קורע בסוף כל ברכה וברכה. בסוף. והמלך תחילת כל ברכה וברכה וסוף כל ברכה וברכה. אמר רבי יצחק בר נחמני לדידי מפרשלה מיני רבי שוע בן לוי, הדיות כמו שאמרנו, כהן גדול קורא תחילת כל ברכה, כן, לא כמו שהוא מה שאמרה הדעה הראשונה. הדעה הראשונה, כהן גדול בסוף כל ברכה. עכשיו רבי יצחק בר נחמני אומר שלדעתו כהן גדול קורא בתחילת כל ברכה, המלך כיוון שקרה שוב אינו זוקף, כמו שכתוב בפסוק ויהי כחלות שלמה להתפלל, כתוב קם מלפני מזבח השם מקרוע על ברכיו, משמע שהוא היה במצב של קריאה כל התפילה, כך הוא רוצה ללמוד. אומר המהר"ל, וטעם ההפרש שיש בין כל אדם והמלך, טעם ההפרש שיש בין כל אדם והמלך בקריאות, ועוד מה בכך אם ישחה בכל ברכה וברכה? כתוב שאם אדם שוחה בכל מלמדים אותו שלא ישחה, מה אכפת לך שישחה? וקושייה הזאת יקשו התוספות. ויש לך לדעת כי ברכה ראשונה שהיא נקראת ברכת אבות, אשר האבות הם השתלשלות העולם, ראוי שייתן השם יתברך גם כן צורכו של עולם, וכמו שמסדר את העולם כך הוא יתברך מסדר צורכו, מה שצריך אליו. אני אסביר משהו, מה שנראה כאן
השתרשלות.
כן, כן. ויש לך לדעת כי ברכה הראשונה שהיא נקראת ברכת אבות, אשר האבות הם השתלשלות העולם. זאת אומרת האבות, האבות, צריך להבין, המהר"ל בהרבה מקומות מדבר, אני חושב שגם דיברנו על זה כשלמדנו את נצח ישראל, המהר"ל מדבר על גם כשאתה מדבר על המין האנושי, אבל במין האנושי יש עיקר ויש תפל, יש קליפה ויש גוף הפרי. אז ישראל משולים לעיקר. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים עיקר המציאות, אנחנו מדברים על ישראל. כשאתה מדבר על עיקר המציאות, מדובר על ישראל. עכשיו, כשאתה מדבר על ישראל, ישראל משתלשלים מהאבות. הפגישה שלנו עם הגזע המיוחד של ישראל היא עם אברהם אבינו. אברהם אבינו הראשון, אברהם אבינו הוא ראשון לאבות. זאת אומרת, ההופעה של ישראל בעולם מתחילה באברהם. זה עדיין לא ההופעה השלמה, אבל זה תחילת ההופעה של ישראל בעולם. תחילת ההופעה של ישראל בעולם זה אברהם אבינו. אז אומר המהר"ל, המהר"ל קורא לזה עכשיו הברכה הראשונה היא מגן אברהם, כמו שחזל אומרים ברכת אבות, זה הברכה הראשונה. אז הוא אומר כי ברכה ראשונה שהיא נקראת ברכת אבות, אשר האבות הם השתלשלות העולם. שוב, המושג עולם כאן במובן של עיקר העולם, האבות הם, הם, מהם משתלשלת, מהם משתלשל עיקר המציאות, עיקר המציאות משתלשלת מהאבות. כן? אברהם, יצחק ויעקב, זה עיקר המציאות. עם ישראל משתלשל מהאבות. אז הוא אומר ברכה ראשונה שהיא נקראת ברכת אבות, אשר האבות הם השתלשלות העולם. אז למה הוא צריך, אומר, למה הוא צריך להזכיר את האבות בברכה הראשונה? מה עניין הזכרת האבות בברכה הראשונה? אז הוא אומר משום שכשאתה מזכיר את האבות, למעשה אתה נותן ביטוי לסדר שקיים במציאות. העולם מסודר, הקדוש ברוך הוא ברא עולם מסודר, והסדר הזה בא לידי ביטוי בהופעה של עם ישראל, כשעם ישראל משתלשל מתוך שלושת האבות. זה הביטוי של הסדר שבמציאות. אז הוא אומר, ויש לך לדעת כי ברכה ראשונה שהיא נקראת ברכת אבות, אשר האבות הם השתלשלות העולם, ראוי מכוח, זאת אומרת, אני מזכיר את השבח הזה, אבל ההזכרה של השבח היא כבר כביכול יש טענה איתה. זאת אומרת, אמרנו קודם, בסופו של דבר האדם בתפילה מבקש את צרכיו, אבל הוא מבקש את צרכיו מדוע? משום שהוא, אחת הבחינות שהוא דיבר עליהם זה מצד העובדה שהקדוש ברוך הוא המלך, ובתור שכזה, בתור מלך, הוא צריך לדאוג למי שנמצא תחת השליטה שלו. אז כשאנחנו מזכירים את האבות, למעשה מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים לריבונו של עולם, העולם מסודר, אתה סידרת העולם. בתור שכזה, אם העולם מסודר, זה מראה את המלכות שלך, כן? מראה את השליטה שלך. אתה סידרת את העולם, שלשלת את עיקר המציאות באמצעות האבות. אז אומר המהר"ל, ראוי שייתן השם יתברך גם כן צורכו של עולם. וכמו שמסדר את העולם, כן? כך הוא יתברך מסדר צורכו, מה שצריך עולם, מה שצריך אליו. מה פירוש מסדר את העולם? מסדר את האבות. אבל כמו שאמרנו, האבות זה עיקר העולם. את כל העולם למעשה, כמו שהמהר"ל אמר בנצח ישראל, כל מה שיש בעולם למעשה זה שירות, עומד לשרת את המגמה שנמצאת בעיקר, את המגמה העיקרית. המגמה העיקרית זה הגילוי של ישראל במציאות, והגילוי של ישראל הוא דרך האבות. אז ממילא כל העולם מסודר בשביל הגילוי של ישראל. אבל כיוון שכך, כמו שמסדר את העולם, כך הוא יתברך מסדר צורכו, מה שצריך אליו. לכך כאמר שם, אומרת הגמרא, אמר רבי רבי אליעזר, לעולם יעמוד אדם עצמו, אם יכול לכוון באבות יתפלל, ואם לאו אל יתפלל. עד כאן יש מימרה בגמרא, זה נפסק גם להלכה, שבברכה הראשונה צריך, יש דין כוונה מיוחד בברכה הראשונה. עד כדי כך הגמרא אומרת שאם אדם ברך אמר 18 ולא אמר ברכת אבות בכוונה, אז לא יצא איזה תפילה, צריך לחזור להתפלל. היום נפסק להלכה, היום נפסק להלכה שלא יחזור, משום שהחשש הוא שיתפלל עוד פעם בלי כוונה. אבל באופן בסיסי, כן, ברכת אבות באופן מיוחד דורשת כוונה לעומת שאר התפילה.
עכשיו המשנה ברורה אומר שם שאם הוא לא יכול, עדיף שלא יתפלל או משהו כזה, שזה ביטוי חריף של החפץ חיים שם.
אבל להלכה אנחנו פוסקים שכיוון שקוראים שאם אמר תפילת ברכת אבות בלי כוונה, לא יחזור. על כל פנים, מה שהוא רוצה להגיד, לכך, זה הסיבה, לכך כאמר שאמר רבי אלעזר, לעולם יעמוד אדם עצמו אם יכול לכוון באבות יתפלל, ואם לאו אל יתפלל. עד כאן. ומפני מה אמרו שתהיה כוונת התפילה באבות, ומה, מה הוא שואל, מה פתאום הקפידו באופן מיוחד על הכוונה בברכת אבות ולא על שאר הברכות? אבל ברור שהוא צריך לכוון לכתחילה בכל הברכות, אבל רואים שהדין הכוונה מיוחד באופן מיוחד לברכת אבות. אבל הפירוש כמו שאמרנו,
כמו בשם ישראל.
לא, למה הקפידו באופן מיוחד בברכת אבות? מה מיוחד בברכה הזאת לעומת השאר הברכות? אז זה מה שאומר, אבל הפירוש כמו שאמרנו, כי בכוח הברכה הזאת הוא כל התפילה. זה הבסיס, הוא אומר, לכל התפילה. ברכת אבות היא הבסיס לכל התפילה, כי ברכה זאת נזכר שהוא יתברך אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. והמשמעות של הדברים האלה והאבות, כמו שהוא אמר, הם השתלשלות העולם, כי הם ההתחלה לעולם. ההתחלה, שוב, המושג התחלה זה לא במובן כרונולוגי, אלא התחלה במובן של עיקר. הם ההתחלה לעולם, הכוונה היא הם עיקר העולם, בשבילם נברא העולם. התכלית של כל העולם, כמו שאמרנו, זה ישראל, ובכוח ההתחלה הוא הכל. הוא יפרט ישראל באופן, בפירוט, הם 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 השורש, אבל ישראל הם הפירוט של אותו שורש, הפרי, הענפים, העלים שיוצאים מאותו שורש. הוא יפרט ישראל אשר הם זרע האבות, ולפיכך בברכה זאת האדם קרוב אל השם יתברך, ואז הוא לפניו, כי אין האדם קורע לפני המלך. וזה אתה אומר, מה המשמעות של הקריאה?
השם הוא לפני האדם.
מה?
הוא לפניו.
כן, כן, כן. מה המשמעות של הקריאה? אדם לא קורע לפני מי ש... אדם קורע לפני מלך, אבל הוא קורע לפני המלך כשהמלך נמצא כאן. אם המלך איננו, הוא לא קורע. אז אם אדם קורע בברכת אבות, פירושו של דבר שהוא חש, הוא מרגיש שהוא נמצא לפני המלך. זה המשמעות של הקריאה, כן? ולפיכך בברכה זאת האדם קרוב אל השם יתברך, ואז הוא לפניו, כי אין האדם קורע לפני המלך ואינו לפני המלך, אבל כאשר מתקרב אל המלך קורע לפניו. לפיכך קודם שמזכיר השם, שאז הוא קרוב אל השם. זאת אומרת, כשאדם מזכיר, שיא הקרבה אל השם, אל ריבונו של עולם, זה כשאדם מזכיר את השם. אז הוא אומר, לפיכך קודם שמזכיר את השם, שאז הוא קרוב אל השם, יש לו לכרוע לפניו. והוא אומר יותר מזה, מה המשמעות של הקריאה? מה המשמעות של הקריאה? אז הוא אומר, ולמסור נפשו אל השם יתברך. כשאדם קורע לפני השם יתברך, הפירוש הוא, זה מסירות נפש, זה התבטלות. הקריאה מבטאת התבטלות לפני המלך, זה לא סתם כבוד. כך הוא מבין, קריאה פירושו של דבר התבטלות, התבטלות פירושו של דבר מסירות, מסירות נפשו, הוא מוסר את עצמו, כן? למסור נפשו אל השם יתברך, כי אין, הוא אומר יותר, אין נמצא עם השם יתברך שום מציאות, והכל אפס זולתו יתברך. זאת אומרת, המהר"ל מכניס את כל היסודות האלה לקריאה. זאת אומרת, זה שאמרו שצריך לכרוע בברכת מגן אברהם בהתחלה ובסוף, מה המשמעות של הקריאה? המשמעות של הקריאה, כמו שהוא אומר, לכרוע, למסור נפשו. קודם כל הקריאה היא מבטאת קרבה אל השם. אדם לא קורע לפני מישהו רחוק. כשאדם קורע לפני המלך, זה כשהוא מרגיש שהמלך לפניו. אז הוא אומר, קודם כל זה ביטוי של קרבה, מסירות נפש של השם. אבל זה לא רק זה, זה הכרה בכך שאין נמצא עם השם יתברך שום מציאות, והכל אפס זולתו יתברך. כי זה עניין הקריאה, שהוא קורא לפניו, שמוסר נפשו אליו ומבטל מציאותו אליו. זאת אומרת, זה לא רק ביטול המציאות שלו. כשאדם מבטל את המציאות שלו, למעשה אומר המהר"ל, הוא מבטל כל מציאות. הוא אומר למעשה, כמו שהוא מבטל את המציאות שלו, הוא מכיר בכך שאין שום מציאות. הקריאה היא אין עוד מלבדו. כמו שהסברנו, אתם זוכרים בקריאת שמע, כשאדם אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אז מה זה השם אחד? אין עוד מלבדו. אז הוא אומר בקריאה שאדם קורא לפני השם יתברך בברכת מגן אברהם, האדם מתבטל, אבל זה לא רק התבטלות שלו, זה הוא למעשה אומר הוא מכיר בעובדה שאין עוד מציאות מלבדו. זה המשמעות של הקריאה. וכשמזכיר השם עצמו יש לו לזקוף, כי מצד השם יתברך קיום כל הנמצאים, והוא יתברך זוקף כפופים. זאת אומרת, זה גם הוא עושה את זה מאוד 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 דומה למה שדיברנו בקריאת שמע. אם אתם זוכרים, בקריאת שמע אמרנו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מה זה האחד? אין עוד מלבדו. ברוך שם זה הכנגד. זאת אומרת, מצד אחד אני אומר אין עוד מלבדו, מצד שני אני אומר אבל כל המציאות שאני בכל זאת רואה לפני העיניים היא ממנו. אותו דבר גם כאן, אני מצד אחד קורא לפני שאני אומר השם, אבל כשאני אומר השם אני זוקף. מה המשמעות של הסקיפה? מצד אחד אני אומר לא אני ולא המציאות בכלל אין לה שום חשיבות ביחס לריבונו של עולם. אם יש לה חשיבות, אם יש איזשהו ערך, או לי, או למישהו אחר, או למציאות אחרת, הכל זה ממנו. ואת זה אני מביא לידי ביטוי בסקיפה. השם זוקף כפופים. עד כאן, שבוע הבא נמשיך.